שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, בה אנו דנים במשנתו הכלכלית חברתית של בעל הסולם. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן,
שלום לכולם,
ואיגור ליטווינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
לפני שנתחיל נזכיר שאת כל התוכניות אפשר לראות באתר של קבלה לעם, kab.co.il. ונתחיל, הרב לייטמן, בשיחות הקודמות תיארת לנו מדוע האדם לא מצליח להגיע לתחושה של עושר אפילו מעבר לכמה רגעים, או באמת להישאר בו יותר מרגע אחד. בנוסף ציירנו גם מצב בו גם האדם וגם החברה כולה יכולה להגיע לתחושה של עושר נצחי. והיום ננסה להבין מהו אותו החומר דלק של האדם במצב הזה של עושר בלתי מוגבל, בדגש על שלב המעבר. לפני שנתחיל, אנחנו נתחיל עם ציטוט של בעל הסולם, ציטוט מספר 1. רואים אותו כרגע על המסך. בעל הסולם כותב, ואולי תאמר שכל זה הוא רק שלב אל הקומוניזם המובהק. דהיינו שעל ידי חינוך ודעת הציבור יחנכו את האמונים עד שכל איש יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צורכיו. ולא יהיו צריכים מפקחים ומשגיחים, זהו טעות גדול. כי הסיסמה הזאת שכל אחד יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צורכיו, הוא סיסמה אלטרואיסטית מובהקת. ובכל הדברים שכל אחד יוכל לעבוד לטובת החברה בלי חומר דלק, אינה דרך טבעית כלל. אלא אם כן האלטרואיזם תהיה הסיבה והחומר דלק לעבודתו, כמו שהוכחתי. אז באמת בשיחה הקודמת דיברת על היכולת להגיע לאושר נצחי באמצעות מילוי הדדי. זה את רצונו של זה. והשאלה הראשונה שלנו היא, מה יהיה אותו חומר הדלק בשיטה כלכלית שמבוססת על מצב כזה?
זאת אומרת, ברור לנו שאנחנו לא חיים על העננים, אנחנו לא מלאכים, ושאנחנו מדברים בצורה ריאלית, כן? כלכלה היא נשארת אותה כלכלה, קשר בין בני אדם נשאר, הם צריכים להתפרנס זה מזה, ורק הסוג הפרנסה והרגשת העושר מאיפה שבא, הרגשת המילוי מאיפה שבא. אם אנחנו מסתכלים על מה שעשו, נגיד קפיטליסטים לפני 100 שנה, 50, 80 שנה, הם דאגו שיהיה לאדם כל הזמן רצון המתחדש. אין? על ידי הפרסום. אחרי שבארצות המפותחות הם פחות או יותר מיצו את החיסרון הרגיל של האדם לבית, מה שיש בבית, ילדים, אישה, אוכל, מין, משפחה, כל מיני דברים, מה שיש לו, האוטו ליד הבית וכו'. זאת אומרת, דברים הרגילים. הם התחילו לדאוג מה לעשות, כי קודם כל התחילו להרגיש, וזה התחיל משנות ה-60, כבר האנושות התחילה להיכנס לאיזה ייאוש. הסימנים הראשונים, שאנשים התחילו להיות לא שמחים, הם התחילו לאבד כביכול הכיוון בשביל מה לחיות. אז ילדי פרחים וכל מיני התנועות האלה התחילו, ודאגה התחילה בעצם להיות מורגשת גם כן בשליטים, בממשלות, מה לעשות. ואז גם לטובת האלו שרוצים להתעשר, וגם לטובת האלו שצריכים להרגיש את עצמם שהם הולכים ומתקדמים בחיים ויש בשביל מה לחיות, הם פתחו את החברה הצרכנית. עניין שכל פעם אנחנו צריכים לעורר באדם איזה חיסרון, טוב לו שיעבוד ושיקנה, לנו יהיה מזה אחוזים טובים, גם למדינה, גם לפריחה וגם להכל, ואחרי כמה חודשים או שנים תלוי איזה דבר, הדבר הזה יתבטל, הוא יצטרך לקנות שוב, וכך אנחנו נתפתח. כל פעם יהיה לו חיסרון ומילוי החיסרון, כל פעם הוא ייתן לנו לקופסה שלנו כמה אחוזים ולקופת המדינה כמה אחוזים. כך חשבו קפיטליסטים, וזה באמת היה פתרון נכון. וזה שברוסיה רצו לעשות הפוך מזה, זה באמת נכשל, ואנחנו מבינים למה. כי לא היה שם חומר דלק. כאן היה חומר דלק. על ידי פרסום ניפחו את הרצונות של האנשים שהם צריכים לקנות, 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 יותר, 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 יש לך בית, יהיה לך שתי ביתים, יש לך כמה ילדים, אז כבר תחשוב עליהם, תקנה הכל בקרדיט, במורגיץ' וכו' וכו'. בקיצור, הכל זה הלך ועבד יפה, רק הבעיה היא שרצונות של הבני אדם הם לא גודלים בלבד, הם משתנים באופי שלהם, במהות שלהם. ואז אותו הרצון שהוא היה גודל כל הזמן, כן? או שהיה אפשר בכל זאת קצת לשחק עמו, אתה זה צריך, אתה את זה צריך, כמו שאתה נכנס לערוצי קניות בטלוויזיה, אז יש לך שם אלו התכשיטים, כאן זה ראות, כאן זה... אנשים, יש עוד המון אנשים שאתה יכול לפתות אותם, אבל יש כבר חלק גדול מבני אדם שעייף מזה, ולא רואה בזה מילוי. זה נקרא עייף. שלא רואה בזה הרגשת העושר. זה דבר אחד, ודבר שני, שכבר בא, לא רק מבפנים, משתנה האדם כלפי הצריכה, אלא גם כן מבחוץ אנחנו רואים שאנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים את בני האדם האלו. מה לעשות איתם? להחזיק אותם סתם בבתי חרושת ובכל מיני משרדים ולשלם להם מזכורת שיהיה להם קנייה, כמו שרצו לחלק בארצות הברית שם $100 לכל אחד. אין? זה מה נעשה? איך אנחנו נמשיך עם הכלכלה הקודמת, ורואים אנחנו שכאן זה בעיה מגיע משני הכיוונים. מבפנים הרצון משתנה, הוא לא רוצה, רצון לחיות יותר טוב מעבר לאיזה לבל מסוים. נגיד $50,000 בשנה, לא יודע בדיוק לפי כתלו במדינות, אבל פחות או יותר נגיד, זה יכול להיות $20,000 בשנה לאיזה מדינה, ואחרת זה 80, 100, אבל זה, אחרי זה האושר לא מורגש. למה? שיהיה לו יחטה, שיהיה לו מסוק, שיהיה לו אי מיוחד באיזה אוקיינוס משלו. נעלם הרצון. הרצון כבר הפסיק לגדול. הוא התחיל לשנות את האופי שלו. הוא רוצה, אני הרגשת המילוי. קודם הייתה לי הרגשת המילוי, לפי כמה שאני ממלא את האגו שלי בצורה ישירה. והיום לא. כבר אנחנו רואים השלבים האלה. וגם כן, זאת אומרת, זה מבפנים ומבחוץ, שאנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים האלה להרוויח, כמו שקודם. אנחנו לא צריכים אותם במקומות עבודה. היום על ידי מחשב אחד וסידורים טובים, אנחנו יכולים לפטר רוב מהמשרד בכל מקום. אנחנו היום לא צריכים את המפעלים סינים האלו, כמו שיש לנו בסין. אנחנו מעמידים כמה פסי ייצור אוטומטיים ועושים הכל, בשביל מה? ואז יוצא שאנחנו גם כן לא יכולים לתת לאנשים האלה להרוויח, להחזיק אותם מן הסתם. יש כאן בעיה גדולה שאנשים לא מרגישים, אם בן אדם לא מרגיש עושר, הוא מסוכן. הוא הופך להיות סכנה לציבור, לאחרים, וככה בצורה הדדית, אם זה כמות גדולה, זה סכנה למדינה ולעולם. כי מזה מתחילים להיות כל מיני בעיות. במה להעסיק אותם? מה לעשות איתם? זה בעיה, אני מדבר בצורה גשמית, שאנחנו מסתכלים בלי השיטה, מה שאני ככה מחזיק בה. שפשוט אנחנו נמצאים קרח מכאן וקרח מכאן. זאת אומרת, מצד אחד, אין לנו מה לעשות עם הבני האדם האלה, ממיליארדים האלו, כי אנחנו עוד לא נותנים להתפתח לטכנולוגיות החדשות. אם היינו יכולים להכניס אותם לשוק חופשי, אז בכלל 99% מהעולם לא היה צריך בכלל לעבוד. אז איפה האוניברסיטאות, מה לעשות עם כל המערכת שבנינו? אנחנו כאילו, חוץ מלדאוג לבני אדם שיהיה להם אוכל, מין משפחה, בית, שם בגדים, ונו דברים האלו, אנחנו כאילו לא צריכים כלום. מה הם יעשו? כל אלו מיליארדים. אנחנו נלך, מה לעשות איתם? אתה לא יכול להתפטר מהם, אתה לא יכול לעשות כלום. יש כאן בעיה מאוד מאוד גדולה, קיומית, וכאן אנחנו צריכים לראות שהבעיה העיקרית היא בזה שאדם חייב להרגיש שהוא מקבל מילוי. טוב לי על הנשמה. יש לו הרגשת האושר. הרגשה שהוא כל הזמן מלא, מתפתח, משיג משהו, מגלה משהו. אבל אנחנו רואים, אנשים כבר מסתובבים סביב כל כדור הארץ, מילו את עצמם מכל התיירות. זה כבר הולך ונגמר. הם כבר לא רוצים את הטלוויזיה ולא אינטרנט, זה כבר נגיד כל מיני, אפילו פייסבוק כבר נמצא בירידה. זאת אומרת, הם צריכים משהו יותר איכותי, הם צריכים ממש הרגשת האושר. והרגשת האושר, אנחנו צריכים להבין שזה אפשר לתת להם רק על ידי זה שמה שאתה מביא להם לא מחבא בהם את החיסרון. שחיסרון ומילוי הם עומדים זה מול זה, ולא מנטרלים זה את זה. כי אם אני ממלא את החיסרון שלי, אני אחרי זה לא מרגיש שאני נהנה, שאני מאושר. אז הרגשת האושר, אני לא מדבר על האוכל, מין משפחה, דברים ששייכים לגוף שלי, אלא משהו מעבר לזה, אני צריך להמציא איזה פטנט, איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נהנה מהחיים. וכאן יש לנו בעיה. אם אנחנו מסתכלים בצורה ליניארית, פשוטה, רציונלית הקודמת, מה שהיה לנו עד כה. אלה, כדי ליהנות, אני חייב לקחת דוגמה כמו אמא וילד. שהיא יכולה ליהנות מהילד, מפני שהיא לא ממלאה את עצמה, היא ממלאה אותו, על ידי האהבה אליו. ואז כמה שהוא מקבל, ילדה נהנית. ואז ההרגשה הזאת היא בלתי נגמרת. הרגשת האושר. אם אנחנו נוכל לחבר בני אדם בצורה גלובלית, אינטגרלית, הדדית, שכל אחד ישפיע לשני, שכל אחד ימלא את השני, הוא לא ימלא את השני, הוא בזה ממלא את עצמו. זה רק איזה משחק פסיכולוגי, שהוא כאילו ממלא את השני. אבל בעצם הוא מקבל מזה מילוי ותענוג. רק בתנאי שיש ביניהם כזאת אווירה, שיש ביניהם קשר, שכולם עושים כך, וכולם מרגישים מזה טוב. זאת אומרת, זה תלוי בחינוך. אם אנחנו ניקח איזה חברה, קטנה או גדולה, זה לא צריכה להיות כל האנושות, זה יכולים להיות אזורים מסוימים, ונתחיל לחנך אותם בצורה כזאת, על ידי הסדנאות, על ידי הרצאות, על ידי כל מיני דוגמאות, עם הסבר רציונלי, עם הסבר שבא לנו מהטבע, זה חוקי הטבע. אנחנו לא עולים לאיזה עננים והופכים להיות משהו הזויים, לא. אנחנו פועלים כאן בצורה מאוד מאוד, בגישה מאוד מטריאליסטית, חומרית. אני יכול ליהנות, אם אין לי ממה ליהנות, רק בתנאי שאני נמצא בחברה, ובחברה כולם משפיעים זה על זה, ואנחנו מתחילים להרגיש את התענוג שיש בהשפעה הדדית. כי אז התענוג שאני מעביר לשני, הוא רק עובר דרכי, הוא לא מנטרל לי את הרצון, הוא ממלא את השני, ומזה אני מקבל סיפוק. בתנאי שיש לנו קשר הדדי יפה זה לזה. כמו ש... חבורת האנשים שיושבת בשולחן, באיזה סעודה, ואיך נהנים, מזה שכולם נהנים, וזה ברור. דברים מאוד מאוד אנושיים פשוטים. רק מה שאנחנו צריכים בכל זאת, להסביר את זה לבני אדם, לחנך אותם בזה, להעביר סמינרים בזה, והם ירגישו שבפתרון הזה ישנו באמת, ישנה מטרה תענוג נצחי, ממש בלתי נגמר, בלתי נגמר. כי אני חותך את הקשר בין התענוג לבין המקבל תענוג. תענוג אני מרגיש שאני ממלא את הזולת, את הרצון שלא נמצא בי. ואז רצון נמצא בו, תענוג עובר דרכי, ואז תענוג הזה לא מנטרל את הרצון שבי, אלה בו. ובינתיים אני נהנה, והוא גם כן עושה את זה למישהו ולמשהו, וככה כולם קשורים, ואז מתוך זה אפשר להבין למה אנחנו נמצאים במשבר מאוד מיוחד, שאנחנו מגלים שאנחנו קשורים בקשר גלובלי, אינטגרלי בינינו, למה אנחנו פתאום כל כך התפתחנו עם הקשרים האלה ברשתות הווירטואליות, אינטרנט, פלאפונים וכו' וכו'. זה כדי להגיע למצב שאנחנו באמת נגלה שדווקא בקשר הזה, אם לעשות את הקשר הזה נכון, אז אנחנו פותרים כאן בעיה הפסיכולוגית הזאת להיות מאושרים. ויש בידינו את זה לעשות, וזה לא עולה לנו כלום, חוץ מהפטנט עצמו, הלימוד עצמו. איך לעשות כל אחד מאושר מיחס בין אחד לשני. אנחנו לא צריכים לייצר לזה כלום, שום דבר. אנחנו יכולים להסתפק, באמת, כמו שאנחנו רואים לפי המחקר, שמשפחה שמקבלת 50,000 דולר בשנה, יכולה להרגיש את עצמה מאושרת בגשמיות, ולא מרגישה יותר עלייה בהרגשת העושר, כן? אז אנחנו בזה יכולים להביא לכל אדם ואדם הרגשת המילוי, השלמות, שנוח לא טוב לו בחיים. ואז יש לנו חברה טובה, מתוקנת, אנחנו דואגים בצורה הדדית, אנחנו מפתחים הרבה מאוד כל מיני ארגונים פנימיים כאלה, אלטרואיסטים, לטיפול בסקינים ובצעירים ובילדים ובמילו ו... וכל אותם ה-99% נגיד מהאוכלוסייה, שכמעט ולא, אנחנו פועלים בזה, שאנחנו מחלקים זה לזה, בקיצור, אנחנו לוקחים כל ה... לאט לאט, החברה כזאת מקבלת מהמדינה, כל מיני אותם הפעולות שהמדינה הייתה צריכה לדאוג לזה. וזה בעצם הגישה.
אנחנו רוצים להישאר במצב באמת שתיארת, המצב המתקדם מאוד הזה, ולשאול מאיפה האדם רוכש את החומר דלק לעבוד בתוך התהליך הזה?
מחיסרון שהוא רוצה שמחה, עושר.
החיסרון הזה יכול לנתב אותו להרבה כיוון?
כי אין לי ברירה. לא, לא, לא. אם אני, לא, זה ברור שאנחנו צריכים קודם כל לדאוג לחינוך האינטגרלי. אנחנו צריכים להסביר את זה לאנשים. אחרי שאנחנו מסבירים, אנחנו כל הזמן מטפלים בהם. זאת אומרת, יש קודם כל קבוצת האנשים שמבינה את השיטה, וקבוצה הזאת מממשת את השיטה. יש בה אנשים שהם לומדים את השיטה ומממשים אותה ברמה מאוד גבוהה, ביחס אחד לשני, וביצירת הכוח המשותף ביניהם, שנקרא ממש כוח הרוחני, כוח העליון, כוח הטבע, שהם מגלים בקשר ביניהם. האנשים האלה הם בעצם המחנכים. והם צריכים לעבוד בזה שהם מחנכים את כל העולם. והם לא עוזבים. זה לא סתם שזה עובד בצורה אוטומטית. לא. זה אמנם שאדם מגלה בזה, האדם הפשוט ברחוב, הוא מגלה בזה מהר מאוד כדאיות. כי סך הכל הוא נכנס לרשת שמחייבת אותו ככה לעשות, הוא נכנס לרשת שהוא לא יכול להרוויח על ידי, אין לו מה לגנוב, אין לו במה לנצל את החברה, ההפך, אם הוא מתחיל לנצל אותם, מיד הם מתרחקים ממנו. הוא רוצה להרגיש את האושר, החברה עצמה מסדרת אותו כמו בלגו, איזושהי חתיכה קטנה שאתה רוצה להכניס, באיזה פאזל, כן? אז אתה יכול להכניס רק אותו, רק צורה מסוימת. נגיד, הכל ישנו חוץ מהצורה מסוימת. אז אדם שנכנס לחברה, הוא מרגיש שרק בצורה כזאת, חברה מחייבת אותו, מכל הצדדים סוגרת אותו, שהוא חייב רק כך להתנהג. ולכן, אין פה בעיה, אבל ודאי שזה צריך להיות בפיקוח שלנו. כן. לכן כל העבודה שלנו, שלי במיוחד, זה רק איך להביא לעולם כמה שיותר המחנכים העתידיים האלו, שיצטרכו לעבוד. והעבודה שלהם זה עבודה מאוד קשה, ללא הפסקה, בכל אוכלוסיית העולם, מי שירצה להצטרף ולהיכנס לתוך המערכות כאלו של הערבות. אבל שוב, כל אדם ואדם הוא פשוט, זה כמו העבודה. אתה רוצה לקבל מזכורת. כאן זה מזכורת, זה הרגשת העושר. אתה רוצה לקבל הרגשת העושר, בבקשה. אתה חייב בצורה כזאת להתברק, להיכנס לתוך החברה, ובצורה מסוימת הזאת לעבוד. אז אתה מקבל הרגשת העושר. מתוך זה שאתה מתקשר לכולם ועובד עם כולם, ואז נהנה מתוך אותו הכוח הכללי שמתגלה בחברה כזאת. לכן התמריץ הוא מאוד ברור. כי סך הכל גם כן שאני קונה איזשהו היום, איזה תכשיט בחנות, ונהנה מזה. כן? אז אני נהנה מתוך זה שאני, אז אני לא קונה תכשיט, אני קונה תענוג. נכון? ותלוי בפרסום, ותלוי בכל מיני דברים, עד כמה שאני מעריך אותו תענוג. פתאום אני שומע, מכולם אומרים, איזה כאן דבר קנית. מצב יותר עולה, כן? וכו' וכו'. זאת אומרת, כאן גם כן אותו דבר. אנחנו צריכים לעשות כאן רשת מאוד גדולה של ההפצה, של העידוד, של ממש חשיבות, של כזאת השפעה הדדית. ואז אין לו בעיה, כי אנחנו תמיד רוצים להתמלות. אם הוא יראה שרק בצורה כזאת הוא יכול להתמלות, אז הוא יעשה את זה, מטעם ההכרחי. הוא לא צריך להיות בשביל זה אלטרואיסט והמשפיע, משהו, הוא יראה ש... אחרת אין לי, אין לי, אין לי רוח חיים.
אני לא כל כך, האמת רצינו לשאול אם החומר דלק הזה שדיברת עליו זה משהו מוגבל או שזה משאב מוגבל או שיש אותו...
חומר דלק הזה הוא לא מוגבל. הרגשת העושר לא מוגבלת. זה לא אוצרות האדמה או משהו. זה לא אוויר או איזה משהו חומרי. זה הרגשה שנוצרת בין בני אדם, שכל אחד מהם ידידותי לשני, ואז אתה נהנה מזה שאתה משפיע לשני, ואז די זה אתה מקבל... בקיצור, אין לך שום אפשרות אחרת להרוויח תענוג, חוץ מלהשפיע לשני.
להשפיע לשני ברמה
מצב
של...
מצב רוח, איזשהו שירות יפה, קטן, וכו'. אתה שוכף על הספה בדירה שלך, ואין לך כלום. אומרים לך, אם אתה תצטרף לחברה שלנו, אתה תקבל, א', אותם 50 אלף דולר בשנה, נגיד, למשפחה, או נגיד אתה ערבה, 20 אלף דולר, לא יודע, נגיד ככה, וחוץ מזה, תראה איזה תענוג אתה יכול לקבל, איזה התרוממות מצב רוח. ואז אתה בא ומצטרף באין ברירה. או אתה לא מצטרף לשם, אתה לא עובר חינוך, כן? אתה לא עובר תיקון הפנימי, לא מלמדים אותך יחס החדש הזה, אתה לא נכנס ולא משפיע לחברה, אתה מקבל דמי אבטלה וממשיך לשכב במיטה שלך. לא מחייבים. לא מחייבים, יכול להיות שיבוא הזמן שכן נחייב. כי החברה לא יכולה סתם ככה להתייחס לבן אדם שהוא לגמרי מתבטל מהכל והוא הופך להיות נטל בכל זאת לחברה. אנחנו יכולים לחייב אותם. זה, או שלא תיתן לו כלום, שזה יחייב אותו. זה כבר אפשר לגוון. אבל... אני חושב שהסברה כאן היא בעצם הדבר העקרני.
מה יקרה לחומרי הדלק האחרים שהיום הם משמשים אותנו במצב הנוכחי?
אם אנחנו נתחיל לספק לכולם חינוך האינטגרלי, שאפשר להסביר אותו כמו שאנחנו עכשיו מדברים יחסית בקלות, ועוד דוגמאות, חוץ מזה... אנחנו צריכים להבין שדרך החינוך האינטגרלי הזה אנחנו מלמדים ילדים וגדולים וזקנים וכולם. אנחנו בזה מפתחים תרבות וחינוך וטלוויזיה וסרטים והכל. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעבוד כך שאדם מכל הצדדים מתחיל לקבל, בוא נגיד, שטיפת מוח. פרסום, נו. עבודת פיאר חייבת להיות מאוד חשובה כאן, ואני לא חושב שאנחנו, אם אנחנו נעשה את זה נכון, אנחנו לא נצטרך לשום דבר אחר, ואנשים יבינו שכל היתר הדברים הם בכל זאת לא נותנים להם מילוי, או שנותנים אבל בינתיים. זה תלוי ב, 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 ברמת התפתחות האדם. אנחנו רואים שבארצות המפותחות, שם כבר אנשים נמצאים ביתר ייאוש, ואיתם יותר קל לדבר על זה. יחד עם זה הם יותר אגואיסטים, ממה שבארצות הפחות מפותחות בעולם השלישי. אז יש כאן, שוב, גם פנים לכאן, גם פנים לכאן. אבל אני לא חושב שבכלל אנחנו צריכים לעשות עם זה חשבון. אלא כמה שיותר לפרסם את שיטת התיקון, שיטת החיים בחברה הדדית הזאת, ומי שכבר מרגיש שזה כך, שיצטרף, ומי שלא, לא.
הרב לייטמן, היינו רוצים לקחת באמת את כל התובנות האלה למימוש מיידי עכשיו, במה שאנחנו קוראים לו שלב המעבר. הכנו כמה שאלות שנוגעות באופן ישיר לשלב הזה. אנחנו נראה ציטוט מספר 2 עכשיו, כותב בעל הסולם כך, דהיינו, שיעשו אלו המעשים של השפעה לזולתו, מבחינת העבודה להשם יתברך, כדי לקיים ולבוא מתוכה, לתכלית מטרת הבריאה, שהיא הדבקות בו יתברך. שדבקות זו מגיעה לעובד במידת שפעו הנהים, רב העונג ההולך ומתרבה אליו, עד שיעור רצוי להתרומם בהכרת אמיתיותו יתברך. וצייר לעצמך, אם העיקר והפועל היו מרגישים לעיניהם מטרה זאת, בעת עומלם לאושרה של החברה, ודאי שלא היו צריכים אפילו למשגיחים עומדים עליהם, כי כבר היה מצוי להם כוח תנועה בסיפוק גמור ליגיעה גדולה, עד להרים את החברה למרומי האושר. והשאלה שלנו היא איך אנחנו בעצם מחליפים את מסבירים את הפסקה הראשונה באמצעות שאנחנו לא נמצאים בשלב הסופי הזה.
אנחנו לא נמצאים בשלב הסופי הזה, אנחנו מדברים כך. כמו שדיברתי קודם, ישנה קבוצת אנשים שהם נקראים, נגיד, גרעין של אותה חברה ערבות, אותה חברה ערבות, תקרא לזה בני ברוך, לא חשוב איך, שהם כן מסוגלים לעבוד לפי השתקקות שלהם לקבל מילוי העליון. יש להם תשוקה הזאת, יש להם חיסרון הזה, איתם אפשר לדבר על זה, ולמען זה הם מוכנים לעשות פעולות. יש להם חומר דלק לזה, כי הם רוצים לקבל אותו דווקא מגילוי הכוח העליון, מגילוי הבורא. האנשים הרגילים שהם 99% מהעולם, לא מסוגלים לזה, עדיין הרצון לקבל שבהם לא גדל ולא גילה את הנקודה שבלב, את החיסרון לקבל מילוי דווקא ממקור העליון הגבוה. והם משתוקקים להרגיש אותו דבר בעצם, רק לא מהבורא, אלא לא חשוב מאיפה, מאיזשהו מקום האושר, מקור האושר. אני צריך להרגיש מאושר, אז מקור הזה נסתר, אבל מגיע לי הרגשת האושר, מילוי, שמחה, נוח, טוב, שלווה, טוב לי ככה בחיים. זהו, זה מה שאני רוצה. אני לא יודע, בורא, אתה מתחיל לדבר לי את משהו שאני, זה בכלל, אין לי, בסדריה שלי אין דבר כזה. כך הגידו לך 99% מבעי העולם. ולכן איתם אנחנו מדברים בשפה אחרת. אנחנו מסתירים את המקור העליון, והעבודה הזאת הדדית וכולי, אנחנו מסתירים את זה אחרי מילים שהם מסוגלים להבין, אבל ודאי שמגיע אותו מקורה, אותו מילוי ממקורה הראשון, רק הוא מגיע דרכנו, בזה שאנחנו מעבירים להם את השיטה, בזה שאנחנו מארגנים אותם באיזה צורה הם צריכים להיות, ואז הם מקבלים אותו מילוי, רק הם לא יודעים בדיוק על המקור, כי למקור הם לא יכולים להגיע בינתיים. על ידי הפעולות שלנו, מהר מאוד, הם יגלו גם כן חיסרון לקבל מילוי דווקא מגילוי הבורא, וזה מה שידחוף אותם עוד יותר קדימה.
כלומר, בשלב המעבר, אותו העיקר והפועל שבעל הסולם כותב עליהם שעובדים לאושרה של החברה, בשלב המעבר, כן, עוד לא הסופי.
כן.
מה התמריץ שלהם? זה לא אותו, זה...
אושר. פשוט מאוד. אתם רוצים להיות מושרים. אתם לא רוצים להרגיש את המשבר. לא במשפחה גירושין, ולא עם ילדים, ולא בחיים שלכם, שאתם לא יודעים מה לעשות בדיפרסיה, בזה שאתם שם בהתאבדויות, בכל מיני דברים. אתם רוצים לארגן חברה שהיא תהיה חברה יותר יפה, יותר טובה. אתה רוצה להיות מלא, מלא, מלא אנרגיה. אתה רוצה לראות את החיים בעולה, בעיניים הפתוחות ממש, ולא שאתה רוצה לסגור את העיניים ולשכוח על הכל. אתה רוצה את זה? בבקשה. אנחנו מביאים לך את זה. אתה לא צריך בזה לעבוד קשה, אתה לא צריך בזה לתרוח. לא, תבוא לקורס שלנו, תשתתף בזה, ותראה עד כמה שזה יהיה טוב. ומי שנמצא בקורס הוא מקבל איזושהי מלגה. במקום להגיד לזה שזה דמי אבטלה או משהו, תקרא לזה מלגה. והוא יסתפק בהרבה פחות ממה שאתה תיתן לו עכשיו. כי הוא ירגיש מאושר. הם ירצו לעשות שם סעודות משותפות בתוך הקורס הזה. אז תביא להם בוקר, ערב, צהריים, סעודות. ומשחקים. משחקים זאת אומרת משחקי חיבור. וכל הדברים האלה. אדם ירגיש את עצמו מאושר. תכניס לזה גם כן חוגים למבוגרים ולילדים ולאמאות ולכולם. יש לך אפשרות, ואנשים במקום התחילו להרגיש את הסיפוק. ומה יש לו חוץ מזה? שהוא ילך הביתה, מה הוא יראה? אין לו מאיפה ליהנות בעצם. זה בעיה, אנחנו לא יכולים היום למצוא מקורות התענוג. אני מזמזם בטלוויזיה, אין כלום. אני נכנס לאינטרנט, הכל זה... זה כבר לא שהיה לפני 10 או 15 שנה. הכל זה ממש ערימות זבל. אנשים לא מסוגלים יותר להיות בזה כל הזמן. מחפשים מסכנים, אבל זה כמו שאתה מחפש יעלום באיזה ערימת זבל.
אתה תיארת מצב שבו באמת לא כל האנשים נמצאים באותו דרגות של אותו הרצון, גם מבחינת הרצון, סוגים שונים של האוכלוסייה. והשאלה שלנו היא, איך תיראה כלכלה במצב כזה שאנשים נמצאים בשלבים שונים של מימוש הרצון וחומרי הדלק שמניעים אותם?
הבעיה היא שיש לך בכל זאת המון אנשים בעולם שהם כבר לא קניינים. הוא כבר לא, אין לו יכולת לקנות. הם נמצאים בהבטלה, ואתה לא תוכל, עד כמה, ועד מתי אתה תוכל לשלם להם ולהחזיק אותם, זאת שאלה. כן? זה דבר אחד. דבר שני, שחייב אתה בכל זאת לתת להם איזה מילוי, שלא יצאו לרחובות ולא ידרשו מה מזה שאני מובטל, נו, אז מה? אני נמצא בבעיה שאני מובטל, או זו בעיה של המדינה, זו בעיה של המדינה. זה שיש 8-10% מובטלים זה בסדר, אבל אם זה 50%, 60 ויותר, כבר אין מה לעשות, זה כבר לא מכה, זה כבר עובדה, שאיתה אנחנו צריכים משהו לעשות, אתה חייב למלות אותם. אתה לא יכול למלות אותם בעבודה. במה תמלא? שתרגיע, תן להם הרגשת האושר, שלא עולה לך כסף, שאתה מסדר אותם בצורה שהם יהיו יותר אינטליגנטים, אתה מעלה את ההשקפה שלהם והכל, אין לך פתרון אחר, חוץ משאתה מארגן אותם בלימוד האינטגרלי. ואתה עושה מזה טובה גדולה גם להם וגם למדינה, הם לא דורשים גם יותר. הם יכולים, הם מוכנים להסתפק ממש בדברים ההכרחיים לגוף, וכל היתר יקבלו מילוי על ידי החיבור ביניהם. הפתרון נראה לי אופטימלי.
אוקיי, אני רוצה עוד להישאר בנושא הזה של הציור של הכלכלה בשלב הזה שלא כל האנשים נמצאים באותו
אז,
רמה.
אז יש כאלו וכאלו וכאלו, לא חשוב, אבל היום יש לך 20-30 אחוז מובטלים, ויש כאלה שבכל זאת רוצים להיות עוד יותר ועוד יותר עשירים, ויש לכל מיני עדיין, אבל אז בהתאם לזה, אני לא אומר שאתה חייב להתנפל על כולם ולהכניס אותם כבר, אבל אותה אוכלוסייה המסוכנת, כך דטרויט נגיד, כן? אני מכיר את העיר הזאת כבר מלפני 30 שנה, אפילו יותר. זה היה, זה הייתה פריחה, איזה עיר זה היה, זה היה תענוג, היום זה עיר הרפאים. נו, קח אותה, תתחיל לעבוד איתה.
כן? אנחנו מדברים שהכלכלה היא העתקה של היחסים בינינו. והמצב שאנחנו מתארים הוא מצב שחלק מהאזרחים מהאוכלוסייה עובדים כדי, כמו שתיארת בתחילת התוכנית, למלא את האחרים, בעוד האחרים פועלים בצורה אגואיסטית יותר, והדבר הזה משפיע על הכלכלה, נותן לה צוויון מסוים של כאלה שמנצלים לתורתם.
אני מדבר עם כל אחד שאתה לא יכול לספק לו עבודה. האנשים האלו שאתה לא מספק להם עבודה, הם אנשים מסוכנים, הם מדרדרים. קודם כל, גם הם לא רוצים ללמוד, גם הילדים שלהם לא צריכים ללמוד. אתה יודע, הם לא רוצים אפילו קרוא וכתוב. עד כדי כך, זה דברים אלמנטריים בפלאפונים שלהם, מה שהם יכולים יותר מזה לא רוצים. אין בשביל מה, אתה מבין, אתה חותך כאן את האדם בכלל מכל אותו עולם שאנחנו חיים. אתה אחרי אוניברסיטה, אחרי אוניברסיטה, אני אחרי אוניברסיטה, כולנו, אנחנו לא מבינים מה זה אם גודל דור, שהוא ממש אלפביתי בעולם המודרני. אצלו זה השקפת העולם כזאת מסוכנת, שאתה חייב לדאוג על זה כבר עכשיו. אז אותם 20 אחוז, או כמה שיש לך אחוזי המובטלים, אתה חייב כבר עכשיו להתחיל להכניס אותם לאט לאט לאותו הרשת החינוך האינטגרלי.
אותם אנשים שלא, בהתחלה אנחנו מדברים על תהליך כן. שהוא תהליך הדרגתי, שלא ייכנסו לתוך המערכת ועוד לא יקבלו את המבנה החדש הזה שאנחנו מדברים עליו.
אבל כבר מובטלים.
מובטלים או בכלל באוכלוסייה.
לא, אם לא, אז שימשיכו. אני לא אומר... אז,
אני שואל האם יש פה סיכון שהם ינצלו את המערכת הזאת שקיימת, שהאחרים עובדים לטובת הזולת והם עובדים לטובת עצמם. אין כאן סיכון של ניצול
לא,
של המערכת?
לא, לא, לא. מי שרוצה להתפטר מעבודה ולהצטרף לתוכנית הזאת, כן, בעיניי זו תוכנית הבראה. אז תוכנית האינטגרלית הזאת, עד רבה. כי גם ככה יש לך מלא אנשים שרוצים לפטר אותם, רק המדינה באיזושהי צורה לא נותנת את זה לעשות. בכל מיני התמריצים, בכל מיני צורות. יש לך ממש מלא אנשים שממלאים משרדים ומפעלים, וממש היה כדאי להתפטר מהם, רק מה לעשות. אותו דבר עם הצבא, בכל מקום. יש לך עודף גדול, אנחנו צריכים להסכים עם זה של האנשים האלו, אנחנו עכשיו צריכים לתת תעסוקה אחרת, זאת תעסוקת העושר. והם שהתחילו בצורה כזאת למלות לך את החללים בחברה, הם דווקא יהיו אנשים שיתנו רוח לחברה. שיתנו בחברה הרגשה יפה, הרגשת הביטחון, הרגשת הכתף, הרגשת העזרה הדדית. דווקא אלו האנשים הכי כביכול ככה, שהיום אתה רואה אותם כאיזה תועלת יש מהם. אנחנו צריכים לראות ואין ברירה, אתה מבין שמשנה לשנה אנחנו לא חוזרים. אין לך בשביל מה לחזור לאותם אחוזי הצלחת הייצור וכו'.
אנשים שנמצאים עכשיו במצב כלכלי קשה. אתה יודע, יצא מדד של צ'צ'ניה של העושר, והתברר שבכל רוסיה, בצ'צ'ניה זה מקום הכי מאושר ברוסיה.
כן.
עכשיו, לא יודע, זה הוביל לאיזושהי מסקנה, שיכול להיות שבן אדם שמורידים אותו אחורה מאיזשהו מצב, אחר כך ירצה לחזור בחזרה וכל הדרך למעלה, לעולם האגואיסטי שאתה מתאר, לאותה צריכת יתר, ומבחינתו מילוי חדש. מה הבטיח לנו שהרצון הזה שאתה מדבר עליו, המילוי הזה, החומר דלק הזה, הוא זה שיוביל אותנו ולא שאנחנו נצטרך עוד פעם לחזור על אותו סולם, נתחיל לעלות ברמת הכסף, רמת ה...
במה? אני לא מבין, במה אתה עומד למלות אותם?
נגיד, היה
תפתח
להם...
תפתח סתם מפעלים? תפתח, תשתדל למכור להם עוד ועוד ועוד כל מיני דברים? הרצון באדם משתנה, אני לא מבין. אתה חושב שיש חזרה למה שהיה קודם? שאני שוב אכנס לסרטים מלפני 50 שנה ולקניות מלפני 50 שנה וארצה דברים האלה? אני כבר לא ארצה. אני כבר מגיע למצב שאני לא צריך את זה. שזה לא ממלא. עניין הוא מילוי הפנימי. שאני קונה משהו, אני ממלא משהו בפנים. ואם אני קונה משהו וזה לא ממלא לי משהו בפנים, לא צריך את זה. לא צריך. איך אנחנו יכולים לחזור חזרה?
המילוי הפנימי שדיברת עליו, הוא מחויב איזושהי פעולה פיזית? אני חייב לעשות
לא
את זה?
לא חייב פיזית, למה פיזית? אני משלם המון כסף לפעמים על מילוי שזה לא פיזי, זה לא פיזי. שאני הולך לראות משהו יפה, לשמוע משהו יפה. נו, הייתי בלונדון, שילמתי 150 דולר על הכרטיס לאופרה. זה כסף. אבל שילמתי. למה? כי זה מילוי.
ובכל זאת אנחנו אומרים שאנשים חייבים להגיע פיזית למקום, לעשות איזשהו קורס חינוך אינטגרלי, הם לא יכולים לקבל הוראות, מעכשיו והלאה כל אחד חושב על השני בצורה טובה, ובזה אנחנו ממלאים אחד את השני.
לא, מלמדים אותם לאט לאט, עם משחקים, עם כל מיני פעולות יפות, מלמדים אותם חיים, על הטבע, על הכל, הם לומדים הרבה דברים, הם הופכים להיות אנשים מאוד מאוד... מלאים בכל ההסתכלות על העולם ועל הכל, איך זה עובד, איך עשינו, מה, היסטוריה, גיאוגרפיה. אנשים, אתה אולי לא מרגיש באיזה מצב הם נמצאים. אפילו שגמרו בית ספר, סליחה. אתה מבין שזה, יש לך היום מחקרים שאחרי בית ספר בקושי קוראים. אתה מבין, איך אפשר דבר כזה, אבל אתה רואה? ואנחנו ממש צריכים עם כולם לעבוד. אבל אתה בזה... בונה עולם לאנשים האלה. וזה לא בלחץ. בצורת המשחקים, שלא מחויבת לכלום, לא מחייבת לשום דבר. הם ממש מרגישים טוב. כמו שפעם הרגשת שהיית ילד. ככה. למה לא? כדאי לך לעזוב את הבנק שלך ולהגיע גם כן אלינו.
נעבור לבנק אחר.
אנחנו במסגרת התוכניות מתארים כלכלה, אפשר לקרוא לה כלכלה אלטרואיסטית.
נו כן, אבל מילה הזאת היא קצת...
כן, אחרת, כלום אחרת. השאלה שלי היא בין שאלת סימולציה, איך היית מוכר את הכלכלה הזאת, נגיד לאגואיסט ממוצע כמוני? איך אפשר למכור כלכלה כזאת? עכשיו, במצבי הנוכחי. שלב מה שנקרא מעבר.
לאגואיסט כמוך לא הייתי מוכר אותה. אתה תמשיך להיות פרופסור באוניברסיטה, ואתה תמשיך הרצאות שלך, אתה בזה מוצא ממש קורת רוח, ולא טוב, אתה נהנה מזה, ובאמת אתה עושה גם כן עבודה טובה. אתה בינתיים מספר להם על הכלכלה הישנה, ועד כמה שהיא עדיין כאילו טובה בעיניך. נו, אז אתה בזה מזרז את הכרת הקלקול, הכרת הרע. אז אתה תמשיך. אני פונה לבני אדם שהם באמת נמצאים בצרה. שהם מרגישים את עצמם בחוסר אונים. ריקנות. אין להם מה לעשות. החיים לא מאפשרים להם כלום. הם אומללים. זה יכול להיות אנשים שיש להם כסף. אבל מרגישים ריקנות. זה יכול להיות אנשים שאין להם כמעט כלום. ולא יהיה להם שום דבר. בקיצור, ריקנות הפנימית, קודם כל, וגם כן ריקנות, אולי לא פנימית, אלה בכיס. אני חייב גם אלו ואלו. אני, קודם כל, עומד ככה, מעמיד כאוכלוסייה שאני הייתי רוצה להגיע אליה, זה א', מובטלים, אלו שבכלל מתבטלים מהכל, כן? שלא, מובטלים זה אלו שהיו עובדים, היו כאלה שבכלל אף פעם לא היו עובדים. אז בקיצור, כל אדם שהוא לא עובד, שהוא לא עסוק בעבודה מסוימת, כל אדם שהוא רוצה לצאת מהעבודה, אם יהיה לו הבטחת ההכנסה מסוימת, אני מוכן לקבל. זה אחד. ושני, מכל מיני השכבות האחרות, עסוק, לא עסוק, רוצה, לא רוצה, זאת אומרת, עסוק, לא עסוק, עשיר, אני לא חשוב, מי שמרגיש שאין לו מילוי, אין לו שמחת חיים. זאת אומרת, אין לי כסף או אין לי שמחה. אחד משניים. ואין לי עבודה. כל אחד, ממש, כולל עקרת בית. אין לך מה לעשות כל שעות היום. את יכולה גם כן, בכמה שעות, להיות קשורה אלינו.
אוקיי, אם עכשיו...
אז זה יוצא שכמות די גדולה יכולה להיות בני אדם, שאפשר כבר לארגן את זה במסגרת הלימוד האינטגרלי.
איך אנחנו יוצרים סביבה שתתמוך במעבר מכלכלה אגואיסטית של היום לכלכלה אלטרואיסטית?
אנחנו לא צריכים כל כך... אתם חושבים שזה צריכים לעשות באיזשהו תוכניות על ידי איזה כוחות, ואני חושב שזה הכל יהיה בצורה... בוא נגיד, הנעשית מאליו. אני לא צריך כאן לעשות כלום. תגיד לי בבקשה, אם פתאום נסגרים המפעלים ומשרדים, ואנשים נשארים ללא עבודה, והם באים וממלאים את הכיתות שלי, נגיד, כן? בחינוך האינטגרלי. אז זה קורה, כן? זהו, אנחנו רק צריכים לסדר להם באותה רשת, כמו ברשת תמיכה סוציאלית, כן? אנחנו רק צריכים לסדר להם, כל אחד מהם נמצא בלימוד שלנו, מקבל על ידי מבחנים איזה אוקיי בסוף החודש, מקבל מזה תשלום, כן? צ'ק בבנק, וזהו. הוא בזה משתתף גם בלימוד, גם בחינוך, גם בחיבור, גם בשירותי החברה, איך לספק לאחרים את הכל, איך לדאוג לאחרים וכן הלאה, ויותר ויותר, יותר ויותר כמויות אנשים עוברים לכאלו פסים. מפני שאנחנו בכל זאת נמצאים במצב שאם עוד תיקח, אם עוד תכניס לזה טכנולוגיה חדשה, וזה בטוח, כמה שלא רוצים שהיא תיכנס, היא בכל זאת תיכנס, אז יהיה לך עוד ועוד כמויות אנשים שיצאו לחופשי. מכל השוק העבודה. ולכן לא צריכים כאן, הרשת הזאת עצמה, שנקראת נגיד, חינוך האינטגרלי, היא תהפוך לרשת סוציאלית גדולה, לרשת שהיא חוץ מביטחון, נגיד, חוץ מבריאות, בעצם תיקח על עצמה כל היתר השירותים. כי חינוך ודאי במקום משרד החינוך, ואספקה גם כן אנחנו נרצה שהם בעצמם יספקו את זה ויעשו את זה, כן? אז לאט לאט הם ייקחו על עצמם כל הדברים חוץ מה... וגם כן למה שאנחנו לא ניקח אחר כך אם האנשים יהיו מספיק מודעים שעל ידי השפעה לזולת הם ממלאים את עצמם, למה שאנחנו לא ניקח את המפעלים האלו, את המשרדים האלו, ההכרחיים לחיים, לא שמהיום למחר הם גם כן נסגרים, אלה החיוניים לקיום בכל זאת, שישוירו לעולם, כי אנחנו צריכים אותם לגוף שלנו. בוא נגיד כמה מפעלי בגדים, כמה מפעלי האוכל וכן הלאה, אז למה שאותה הרשת שאנחנו מפתחים, היא גם כן לא תיקח את הדברים האלה לעצמה, ותתחיל לנהל אותה. שזה בכלל, אז למי צריך לשלם מיסים? איזה מדינה? מה נשאר מדינה? חוץ ממשרד הביטחון, משרד הבריאות, לא יודע איכשהו. זאת אומרת, אנחנו עוברים לאט לאט אני לא רוצה עכשיו לדבר על דברים האלה המתקדמים מאוד, אבל אנחנו לאט לאט נעבור לאיזשהו פסים כאלו, שהכל זה ינועל על ידי אותם המנהלים של הרשת אינטגרלית. אבל זה דברים שעשרות שנים אולי עד שזה יתקיים באמת. אני לא רוצה לחשוב על זה. אני עכשיו רוצה להגיד שפתרון לאוכלוסייה הנכשלת, בוא נגיד כך. לזה אני בינתיים מדבר.
עד שיש רשת סוציאלית, אמרת עכשיו שאתה לא רוצה לדבר על השלב יותר מתקדם. כן. אבל בן אדם עכשיו שנכנס נגיד לקורס, עובר את השלב הזה, יוצא החוצה ורואה את העולם מתנהג כרגיל, כמנהגו.
לא, לא ככה. קודם כל הוא נמצא כל הזמן בקורס. הוא נמצא, זה כמו שאלכוהוליסטים אנונימיים, או כיף לרזות כאן.
שומרי משקל,
שם כל מיני כאלו. הם נמצאים בקשר ביניהם, מחזיקים זה את זה, נהנים מזה שהם כאלו. זה דומה לזה, רק זה במספרים גדולים מאוד. זה מיליוני אנשים שמשתתפים בזה. כולל ילדים, כולל זקנים. שאיתם אתה עכשיו יכול להתחיל לעבוד. עם הסכנים אין לך שום בעיה. עם כל המובטלים.
זאת אומרת, זה איזושהי החלטה, גם יש לה היבטים כלכליים, כמובן שצריך לקחת כבר עכשיו, להחזיק את המאגרים האלה לכל הזמן.
אני לא חושב שזה מאותם המאגרים הפיננסיים, שאתה בכל זאת צריך להחזיק את האוכלוסייה הזאת. אתה יכול גם כן להחזיק אותם בלימוד האינטגרלי. אתה לא צריך בלימוד האינטגרלי הזה להשקיע המון. יש לך אדם אחד שמחזיק קבוצה של 30 איש, ואפילו יותר, אין לזה בעיה. אם מתחילה בזה לעסוק מדינה, אז מתחיל אם אנחנו יודעים כמה זה כבר מתחיל לעלות. כאן אנחנו מדברים הכל כמו שהעמותה, נו, ללא כוונת רווח, בצורה כזאת, שזה מתקיים ממש כמעט ללא הזרמת הכספים. זאת אומרת, אותם הכספים, מה שמזרימים היום לכל המקומות האלה, גם ללשכת עבודה וגם למובטלים, אתה לא צריך להוסיף.
ההסברה הנוכחית שלנו בתחום הכלכלי מתבססת על הסיסמה של אם נתחבר נרוויח. אנחנו נותנים דוגמה של קבוצות רכישה, קורפרטיבים, בנק זמן וכן הלאה. השאלה אם ההסברה הזאת היא מקדמת או דווקא יכולה לעכב את המעבר מהכלכלה האגואיסטית הנוכחית לכלכלה האלטרואיסטית שאנחנו מדברים עליה בתוכניות האלה.
אתה מדבר על
עלינו
על הקניות
קניות משותפות, כן.
וכן הלאה. ודאי שכן, זה הכל נמצא בפנים, אנחנו כבר דיברנו על זה, שלקבוצות כאלו יש כוח קנייה מאוד גדול, אפילו שהם קונים דברים הנצרכים ממש סל ההכרחי, ואנחנו נשתמש בזה, זה בטוח. גם נספק להם את הדברים האלה, מדלת לדלת וכן הלאה, כן?
זה כן. השאלה, האם אנחנו לא הופכים בהסברה הזאת בעצם את הייאוש ליותר נוח, ובעצם מעכבים את המעבר לכלכלה האלטרואיסטית שאנחנו...
למה? אני חושב שזה טבעי. אני נגד פעולות אל-טבעיות. מה שהולך מהטבע, מה שההתפתחות האנושית נותנת לנו לטפל ונותנת לנו לעשות, בזה אנחנו עוסקים. בשביל מה ללכת עכשיו ובצורה... בפקודה, מלמעלה, דרך החלטת הממשלה, להתחיל לעשות כאלו צעדים, זה נגד, זה עדיין נגד רצון שיש בחיבור, בציבור. אני צריך קודם לחנך את הציבור. אז אותו ציבור שמוכן לחינוך, אפילו שלא מוכן, אבל מיואש ואין לו מה לעשות, ואני יכול על איזה, על ידי איזה תשלום, תמריץ ככה, לסדר אותה, אז אני עושה. בכל זאת, אין לי מי שיתעסק בהם. אין. נגיד, אם אתה היום הולך לאיזושהי מדינה מפותחת מודרנית, יש לה 10% נגיד אוכלוסייה שהיא באבטלה, כן? ויש חוץ מ-10% האלו, בטח עוד 10% כאלו שהם בכלל אף פעם לא היו נרשמים שהם נמצאים באבטלה. ואם תיקח עוד סקנים וכל מיני כאלו, אז יש לך עוד 20%. כן? ועוד ועוד. בקיצור, אתה יכול להתקרב לחצי מסך כל האכלוסין, כן? חצי מזה, שהם יכולים להצטרף. זהו, עכשיו, הכל תלוי איך אתה תעשה את ההזמנה, הפרסום, איך אתה תארגן את זה, ובקלות אתה יכול למשוך אותם. זהו. חלק מהם אתה חייב דרך לשכת העבודה, אתה יכול לעשות את זה. פנסיונרים יבואו אליך גם ככה, רק תזמין אותם. ויכול להיות שאימהות וכו', תלוי איזה חוגים אתה בונה אתם, עם טיפול בילדים, עם שלום בית, כל מיני דברים האלה, אם אתה מעביר להם בחינוך האינטגרלי, גם כן הידע ההכרחי לטיפול במשפחה, למה שהם לא הצטרפו בשמחה?
אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ורצינו להישאר עדיין בנושא ההסברה שלנו.
כן.
אנחנו רואים שהמשבר בארצות הברית שהתחיל ב-2008 נכנס כבר לשנה השישית שלו, ומצד שני עולם כמנהגו נוהג, הבורסות חוגגות, לא נראה שאנשים מפנימים את המסר שלנו שהמשבר הוא תוצאה של היחסים בינינו. האם אתה מרגיש שההסבר הזה נוגע באנשים?
אני אומר כך, אנחנו נמצאים בהתפתחות, התפתחות הזאת היא מאוד מהירה. זה שזה שנה השישית מהמשבר, זה לא אומר כלום. זה, תקופות ההיסטוריות האלה מאוד, זה שום דבר. זה שזה הולך ונמשך, לפחות זה ברור שזה הולך לפי התוכנית שלנו, שאנחנו קוראים את הטבע. ולא את הידיעות הבורסה. וזה שהעולם פחות ופחות זקוק לכוח אדם, זאת בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. ומה לעשות עם המובטלים, זה בעיה מאוד גדולה, כאב ראש גדול מאוד לאירופאים. ועוד מעט זה יהיה אותו דבר להודים ולסינים. זה בעיה מסוכנת מאוד. אם לא יבינו שיש כאן ממש מגמה חדשה כדי להביא לעולם איזה הבטחת הביטחון, אני מדבר כלפי מלחמת העולם, אני מדבר כלפי משהו שזה נוראי, לא סתם ככה אביב הערבי, אביב עוד איזה משהו, ששם זה סתם מאומות או משהו. אני מדבר על התפרצויות גדולות מאוד. כי בכל זאת מיליונים ומיליונים משנה לשנה יוצאים משוק העבודה. ואין לאף אחד פתרון מה לעשות איתם. אני לכן מדבר רק לכיוון זה. תנו לנו לעשות מהם אנשים שקטים, אינטליגנטים, מאושרים בחיים, שזה לא יעלה לכם גרוש חוץ יותר ממה שאתם היום משקיעים בהם.
בנימה אופטימית זו אנחנו מגיעים לסיום התוכנית. צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לרב לייטמן, תודה רבה לאיגור ליטווינוב. נזכיר שניתן להוריד את התוכניות באתר kab.co.il, ועד הפעם הבאה, להתראות.